התקווה, שבוע שעבר אנחנו ממשיכים את הסדרה בנושא השיתופים. אני צר לי הבוקר, אבל אני חושב שאני צריך להעליב את רוב היושבים פה בחדר. למה? כי יש גמרא מאוד מעליבה. כתוב בגמרא, אמר רבי אלעזר, מסכת יבמות, דף סמך גימל, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם. זה מאוד מעליב, אני מבין, אני מתנצל. אבל הדבר הזה כמובן הוא חשוב לנו. לא שחס וחלילה מי שלא נשוי צריך לבוא, להרים ידיים, להתייאש. כן? יש לי לפעמים מצבים קשים שבן אדם כבר נמצא בגיל, כבר לא בן 20 ולא בן 25 ועדיין אין לו אישה. לא צריך להגיד, זהו, אני מבזבז את כל החיים שלי. יש לנו תמיד חכם חשוב. כתוב, יש פה עוד דברים בגמרא. מי שאין לו אישה, הוא בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, אפילו בלא טובה. אז מעשה שהיה פעם בתלמיד חכם חשוב, שלפני שהוא התחתן הוא הספיק להוציא ספר חידושים על הגמרא. אז הוא בלי תורה? ודאי שיש לו תורה. עובדה, אפילו הוא כתב ספר חידושים שזכה להסכמות של גדולי ישראל. אז באמת הרבנים בשבע ברכות שלו קצת התלבטו. טוב, עכשיו זכית לתורה. מה זכה עכשיו שלא זכה קודם? אלא ודאי שאנחנו מדברים על השלמות של החיים. אנחנו מדברים על כך שבן אדם יכול להיות לו מצב טוב וחיובי, והוא עושה את תפקידו בחיים, ועושה את מה שהוא צריך לעשות, והכל טוב ויפה, ואף על פי כן הוא יודע שיש דבר עוד יותר טוב. אז יש עוד יותר טוב, שהוא שופר, כמו שאומרים היום. זה תוספת, בסדר, אם אני אצליח, אני אצליח, אם לא, לא קרה שום דבר. באים פה חז"ל ואומרים לנו, תדע לך ש... בוודאי שיש לך תפקיד, כל אדם יש לו תפקיד, גם בתור ילד, גם בתור מתבגר, מה שקוראים היום, כן, מגיל 13 הוא כבר קיים, חייב במצוות, ויש לו מה לעשות, מגיל 18, כן, היום, האדם שבן 18 כבר עושה הרבה דברים חשובים, הוא יכול לשרת בצבא, הוא יכול ללמוד תורה, הוא יכול לעשות הרבה דברים חשובים בחיים ובעולם ובמציאות. לא באנו לבטל את כל הדברים החשובים שהוא יכול לעשות, ודאי לא את כל הדברים החשובים שהוא עושה. אבל הוא צריך להבין שיש לו דבר מהותי שהוא עדיין לא עשה אותו. לא, בסדר, אנחנו לא אומרים לו, שמע, רוץ תתחתן. אל תעשה חשבונות, אל תחשוב, כבר הגעת לגיל 16, תתחתן. אנחנו אפילו לא אומרים לו, הגעת לגיל 18, תתחתן. מדוע? כי לא בטוח שבגיל 18 הוא בשל לנישואים. ולא בטוח שהוא יכול לקחת על עצמו את האחריות של הקמת בית מבחינה כלכלית ומבחינת הנסיבות מסביב. יש מצבים מיוחדים אולי שרבנים ימליצו למישהו בגיל הזה להתחתן. אבל בדרך כלל אנחנו אומרים לבן אדם, רק רגע, אוקיי? סבלנות, תבנה את עצמך. אבל הוא צריך לדעת, תוך כדי שהוא בונה את עצמו, ותוך כדי זה שהוא עושה את כל הדברים החשובים, המוצלחים שהוא עושה אותם, הוא בן אדם טוב ורציני, והקדוש ברוך הוא רוצה בו, הוא צריך לדעת שיש לו דבר מהותי שהוא עדיין לא עשה אותו. ושלא ירוץ, יגיד, רגע, אני חייב לעשות. לא, אבל זה דבר מהותי. כל עוד שאין לו אישה, הוא לא בן אדם שלם. כל עוד שאין לו אישה, אפילו התורה שלו, שהוא לומד, היא לא שלמה. אז עוד היא תהיה שלמה, אל תדאג, אל תפסיק ללמוד תורה בגלל זה. אבל זה מראה לנו על החשיבות הגדולה, על הגדלות של כל העניין הזה של הנישואים. ובאמת הגדלות הזאת, כפי שהזכרנו בשיעור הקודם, היא לא מצטמצמת בזה שבא בן אדם, איש, בא, פוגש אישה, בחור בא, פוגש בחורה, ואומר, איזה כיף, נחמד לנו לדבר ביחד, בוא נתחתן. הנעימות הזאת של הדיבור, של השיחה, של הפגישה החברתית, היא חלק קטן מההתאמה הגדולה של חיי הנישואים. היא חלק קטן בלבד ממה שבן אדם צריך לדעת כשהוא מחפש את המטרה הגדולה של הנישואים. אז דיברנו בשבוע שעבר באופן עקרוני על המטרה. מה בן אדם מחפש? מה הוא מבקש? ושמשום המטרה הזאת בן אדם צריך גם לכוון בצורה נכונה את כל החיפוש שלו. ולא להתחיל את החיפוש בצדדים הנפשיים, הרגשיים, שהם חלק, חלק חשוב, אבל קטן מתוך התמונה הכוללת האמת. רק הערה אחת בדרך אגב, של עניין טכני. אני יודע שבמכון מאיר רגילים, שכששיעור נקבע לשעה מסוימת, בדרך כלל היא מתחילה לפחות 10 דקות אחרי השעה שנקבעת, אז אני מודיע פה שהשיעורים שלי מתחילים בשעה העגולה שהם נקבעים, במיוחד שיש הפסקה לפני כן, אז אין בעיה שאנשים יספיקו להגיע. אז אני משתדל להתחיל בזמן, כך שאנשים ידעו להתחשב אם הם רוצים להגיע כבר להתחלת השיעור. בסדר, זה רק בדרך כלל. אז אנחנו מדברים היום על מה בן אדם צריך לעשות עוד לפני שהוא נפגש פגישה ראשונה. אז מה הראשון שהוא צריך לעשות? זה להיפגש עם עצמו. מה זה נקרא להיפגש עם עצמו? הוא צריך לדעת מה הוא מחפש. על פי כל מה שאמרנו וכל מה שהסברנו, אדם צריך להבין את הערך של הנישואין לפני שהוא מתחיל להיפגש. לא אחרי שהוא נפגש עם בחורה ומתחילים לדבר ביחד ומחליטים, אנחנו מתאימים, עכשיו בואו נלמד בשביל מה מתחתנים. כי אז יכול להיות שכל ההחלטה בנויה על טעויות. כל ההחלטה בנויה על הבנות לא נכונות. ואני ראיתי כבר מקרים של משברים מאוד קשים, ששני אנשים שהיו בטוחים שהם מתאימים אחד לשני, ושניהם ישבו ברוך השם והתחילו ללמוד תורה, ואז אמרו, רק רגע, אבל אני מחפש את זה, והיא מחפשת משהו אחר, ובכלל לפי מה ששנינו מחפשים, אז אנחנו לא מתאימים. איך זה יכול להיות? כי הם התאימו ברמה של החברה שהם באו ממנה. הם התאימו כי הם יכולים ללכת לבלות ביחד. הם התאימו כי זאת חברה נעימה כפי שאמרנו. הם לא התאימו לבנות יחד בית. לבנות יחד בית זה עיקר העניין. אז האדם צריך לפגוש את עצמו, לשבת, ללמוד, להבין. מה המטרה של בית? מה המטרה של החיים בכלל? בשביל זה יפה מאוד, אתם באים למכון מאיר. זה לא רק בשיעור הזה, זה בכל השיעורים. זה דבר ראשון. וזה שייך למטרה הכלל. דבר שני, הזכרנו שבוע שעבר את המושג שמביא הרמב״ם, כשהוא מסביר מה זה עשה לך חבר, עשה לך רב וקנה לך חבר, מה זה חבר, יש מצב של חברות אמיתית, שאנשים יכולים לסמוך אחד על השני, ששניהם חותמים יחד לאותה מטרה, מתוך זה שכל אחד רוצה שהשני יצליח. ולכן אומר הרמב״ם, שניהם פועלים כאיש אחד. איך בן אדם מגיע למצב כזה? תשאלו מי שראה סרטים בקולנוע, הוא יגיד, מה זה איך מגיעים למצב כזה? אנחנו אוהבים אחד את השני, אז ממילא הלבבות שלנו פועמים כלב אחד ואנחנו פועלים יחד. שטויות. אפילו אם זה יהיה נכון, תוך זמן קצר זה ייפסק. כפי שאמרנו, הרגש הוא דבר מוגבל, הוא לא מחזיק מעמד הרבה זמן. הוא משתנה. לכן, כדי לבדוק שבן אדם מסוגל לעבוד בשותפות, הוא צריך קודם לבדוק את עצמו. איך הוא בודק את עצמו? לא חס וחלילה שילך וימצא איזו בחורה ויכנס איתה לשותפות. לא. יש לו שותפים. הוא גר בדרך כלל עם אנשים אחרים. בחור נמצא בצבא, נמצא בפנימייה, נמצא עם שותפים בדירה. תבחן את עצמך. האם באמת אתה יודע לבוא ולעבוד ביחד? זה מבחן קל. בדרך כלל באימונים בצבא, העיקרון הוא שתמיד האימונים צריכים להיות יותר קשים ממה שיהיה במציאות. כאן אנחנו עושים אימון מאוד קל. תבדוק אם אתה יודע לא להתעצבן כשהחבר שלך לחדר עושה הפוך ממה שאתה רוצה. תבדוק שאתה יודע איך עובדים יחד עם מישהו אחר בשיתוף פעולה. לא תיאורט, מה עשית? וכשאתה רואה שאתה לא בדיוק יודע לעשות את זה, שיש לך מה להתקדם, אז שב עם הרב שלך ותעשה לעצמך קורס לתיקון המידות. כך קוראים לזה בלשון התורני. קורס לשיפור האישיות. איך עובדים יחד? איך מקשיבים לשני, איך נהיים רגישים לצרכים של השני, איך לא דורכים לשני על היבלות, ומה עושים שהוא דורך לך על היבלות. אני לא רוצה להיכנס לפרטים של הנושא הזה, כי כפי שאמרתי, זה קורס. ודיברנו על זה בשיעורים בעבר, ובבנים האחרים פה במכון מדברים על זה. זה דבר בכלל מאוד נצלח לחיים. אבל זה הכרחי לחיי נישואים. מאוד נהניתי, לפני כמה חודשים בא אליי בחור, אחד התלמידים במכון, אומר, יש לי שאלה, מציעים לי להיפגש עם בנות, רוצים שאני אתחיל להיפגש, אני רוצה לשאול, האם אתה חושב, או פונה אליי, האם אתה חושב שאני מוכן לחיי נישואים? רוב האנשים אפילו לא שואלים את השאלה הזאת. הם באים ואומרים, הנה, זהו, הגעתי, אני החלטתי שאני רוצה להתחתן, סימן שאני מוכן. מי אומר לך שאתה מוכן? אולי באמת תשאל את הרב שלך. אולי תשאל את החברים שלך האם אתה טיפוס מתחשד. לא יהיה להם כל כך נעים להגיד לך אם לא. אבל לפעמים אפשר באמת למצוא חבר טוב ולשבת איתו. לשבת איתו, להגיד לו, תראה, אני חושש שיש לי כמה בעיות, אולי אתה יכול לעזור לי. אז אמרנו, שלב ראשון, אדם צריך להכיר את עצמו במובן של המטרות, האידיאלים. האידיאלים המרכזיים הם משותפים לכל עם ישראל. לפעמים יש לאדם גם תוכניות מסוימות לגבי עצמו, זה גם כן חשוב. עוד רגע נפרט. דבר שני, אדם צריך לדאוג שהוא יהיה מוכן מבחינת המידות, מבחינת ההתנהגות, שהוא יהיה בשל מבחינה זאת לחיי נישואים. באופן עקרוני, חז"ל מדברים על מצב של בשלות, כי אחרת אנחנו היינו צריכים להתחתן בגיל 13, כמו כל המצוות. גיל 13, בן אדם חייב במצוות, אם הוא חייב להניח תפילין, למה הוא לא חייב להתחתן? כי בגיל 13, בן אדם לא בשל. והבשלות הזאת, חלק מהותי, חלק עקרוני, חלק חשוב ממנה, הוא העניין של לדעת איך לעבוד, איך להיות שותף, איך להתחשב, איך לבנות יחד עם השני. כפי שאמרתי, אנחנו עושים אימון קל, כי תמיד יותר קל עם בחור שני מאשר עם בחורה. תמיד יותר קל, ההבדלים יותר קטנים בין איש לאיש מאשר בין איש לאישה. אבל אם האדם לומד באופן מהותי איך להתחשב, אם הוא יודע איך לבנות יחד, אז הוא יעשה את זה גם אחרי הנישואים. עכשיו יש עוד שלב שהבחרתי להזכיר לפני רגע, והוא השאלה מה בכלל התוכניות של בן אדם בחיים. קורה לי לפעמים שבא אליי בחור מהמכון, אומר, הנה, נפגשתי עכשיו עם בחורה. הבחורה טובה, מוצלחת, אין בעיה, אבל היא שאלה אותי שאלות ואני לא יודע לענות עליהן. מה קרה? הוא אומר, באמת, היא שאלה אותי מה התוכניות שלי, ואני לא יודע. אז טוב, רגע, אולי לפני שאתה מכיר מישהי אחרת, תכיר את עצמך. לא חייב להיות שבן אדם סגור, כמו שאומרים היום, הוא יודע בדיוק מה הוא יעשה בעוד שנה, ובעוד שנתיים, ובעוד שלוש שנים. אין לי תביעות כאלה. אני לא תובע מכל בחור במכון לבוא ולחתום חוזה עכשיו, ובאותה מידה צריך להיות גלוי כלפי הבחורה. לא מחייבים אותה להגיד, אני מתחתנת איתך רק על סמך זה שאתה תעשה כך וכך. אבל בחור כן צריך לשאול את עצמו, מה אני רוצה? ומה אני לא רוצה? מה אני מחפש? מה אני חייב? ועל מה אני מוכן לבקר? ולאיזה כיוון אני הולך כדי להשיג את זה? בא בן אדם, ניקח דוגמה חיובית, חיובית מאוד. בא הבחור ואומר לבחורה, אני רוצה להקים בית של תורה. כך למדנו בשיעור, יש מטרה, יש הקמת בית, זה צריך להיות בית שקשור לתורה, בית שבאמת מוציא לפועל את התורה והמצוות. אז שואלת לו אותו הבחורה, זה רעיון יפה מאוד. עכשיו, מה הפרטים? איך עושים את זה? אז זה לא חשבתי. זו בעיה. זה לא ככה, תראו לעצמכם, אתם רוצים להקים מפעל. יש לכם רעיון נפלא, להקים מפעל, ליצור איזה מוצר שנצרח וגם תרוויחו מזה כסף. אתם באים לשותף, אומרים לו, אני רוצה להקים מפעל. אז השותף אומר, בסדר, מאיפה הכסף, באיזה מקום מקימים את המפעל, מה התנאים. עוד לא התחלתי לחשוב. מישהו יסכים להיות שותף שלכם? אתם לא רציניים בכלל. אז לא חייבים לסגור את כל הפרטים מראש. יש כיוונים, אתה אומר לשותף, תשמע, פירטי, יש מענק ממשלתי, במקום כזה זה עולה כך וכך, במקום כזה זה עולה דבר אחר. עשיתי כבר ביורים יסודיים, אני יודע מה האמצעים שעומדים לרשותי, שנשב ביחד, אז נחליט, יש כמה כיוונים, נחליט ביחד לאיזה כיוון הולכים. טוב, זה מובן לבן אדם שיודע מה אתה עושה, ואתה רוצה להחליט עם השותף. אבל אדם שלא יודע כלום, באותה מידה פה, איך מקימים בית של תורה? יפה, אתה יושב עכשיו במכון מאיר, אתה לומד דברי תורה, ומה הלאה? ומה אחרי שאתה עוזב את מכון מאיר? ומה מבטיח לבחורה, באמת, זכיתם, מצאתם בחורה שמאוד מאוד רוצה בית של תורה. מה מבטיח לך שהבית ימשיך להיות בית של תורה? איך עושים את זה? טוב, יש הרבה דברים, גם בזה לדבר איך עושים את זה. איפה גרים? איך בונים את החיים? מה הקשר שלכם עם תורה? מה הקשר שלכם עם רב? איך מחנכים את הילדים? אז אתם לא חייבים היום לבוא ולהגיד, טוב, אני יודע מראש, אני הולך לבוא בישוב פלוני ולשלוח את הילדים לבית ספר פלוני, והרב שלי יהיה זה, באמת, זה ודאי שלא יודעים. לא יודעים את הכל, לא הכל סגור. אבל אפשר כן, אם אתם רציניים, לבוא להגיד לבחורה, תראי, אני יודע, אני דיברתי עם אנשים מבוגרים, אני יודע, יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת, ואני יודע מה זה קשר עם רב, אני יודע איך, מה הכיוון, אם יהיה לי מקצוע כזה, אז אני אוכל לקחת זמן כזה לקשר עם תורה, ואולי לא, אני לא אצליח להתקבל למקצוע, אז יהיה לי מקצוע אחר. נכון, יכול להיות שיש כמה אפשרויות. אבל צריך לדעת. צריך לדעת בכלל מה הכיוון. אתה רוצה שהיא תחתום, זהו, על צ'ק פתוח? כל מה שאתה עושה מוצא חן בעיניי. יש בנות שחותמות על צ'ק כזה. אני הייתי אומר גם לבחורה שהיא לא בסדר. למה, איך היא חותמת על צ'ק כזה? היא אוהבת אותך. ושוב, האהבה הזאת, מה יקרה לממשל? אז רבותיי, צריך לדעת באופן בסיסי, איזה חיים אתם הולכים לבנות? ועם זה אפשר לבוא ולהיפגש. נפגש לך עם עצמך. עכשיו צריך להיפגש עם הבחור. גם לזה יש הפחדה. אז אמרנו, שלב ראשון, אתם יודעים מה אתם רוצים. מטרה, אמצעים. אתם יודעים שאתם מסוגלים, אתם בשלים לחיי נישואים. עבדתם על זה. עכשיו אתם הולכים לפגוש בחורה. איזו בחורה? יש היום, ברוך השם, בשנים האחרונות היו כמה מבצעים שעודדו אנשים בציבור שלנו לעסוק בשידוכים. זה מצווה גדולה מאוד. כן? מי שיכול לעשות את זה ושומע אותי, אני חוזר ומצטרף לעניין הזה. כל מי שיכול, במיוחד הנשואים כמובן, אבל כל מי שיכול, שיעזור לאחרים להתחתן. יציע, יראה, זאת בת מתאימה, זה בחור מתאים, תנסו לעזור להם, להיפגש, להכיר. זאת מצווה מאוד גדולה ומאוד חשובה. אבל הבחור שמקבל את ההצעה צריך לדעת שהוא לא חייב להגיד כן מיידית. למה לא? הרי מצווה גדולה להתחתן, זה מה שאמרנו, זה מצווה מן התורה, וכל מי שלא מתחתן הוא לא בן אדם, אז בכלל, למה אתם מחכים? יצאו לכם בחורה, תגידו מיד כן.
אם היא מכוערת.
היא מה?
היא מכוערת.
אם היא מכוערת, אז זה מצווה עוד יותר גדולה להתחתן איתה. כן? אתה לא יודע איזו הוצאה יש לך. הרי חז"ל אומרים שבני אדם חכמים, אם הם מכוערים, הם עוד יותר חכמים. הרבה פעמים אנשים בעלי מידות, כשבת במיוחד, כשהיא בת בעלת מידות, אם היא מכוערת, היא עוד יותר בעלת מידות. כי הייתה צריכה להתגבר על כל המבטים וכל היחס הלא אוהב של החוץ, של החברה המערבית שכל כך מעריכה את הצורה החיצונית, את השקר החן והבל היופי. ולכן יש המידות עוד יותר טובות. אז יכול להיות שדווקא זה שהיא מכוערת זאת מעלה. אבל אתה מאיר...
היא שמנה, היא רזה מדי.
נו, לפעמים היא שמנה, לפעמים היא רזה. אז מה? אתה בן אדם, אתה עברת כבר את התחרות למלכי היופי? מלכי היופי, סליחה?
לא.
אתה יפהפה? אני לא יודע, אולי אתה יפהפה, אבל מי אומר שזה קנה מידה להתחתן?
אדם לא רוצה
לבוא
מבוקר ולראות
מישהי
מכוערת.
למה?
הרב, מותר עד שירדנה. אסור לאדם שירדנה.
נכון. אסור לאדם לקדש אישה עד שירדנה. זאת אומרת שבאמת אתה צריך לשקול את כוחות הנפש שלך. יכול להיות שאתה, כמו הרבה מאיתנו, התקלקלת מכל התעמולה של התרבות המערבית, ואתה לא מסוגל להסתדר עם אישה שלא מתאימה למושגי היופי של הוליווד. הוליווד. הסרטים וכו'. של הפרסומת, של זה. אז טוב, שמע, יש גבול, בן אדם צריך גם להכיר את עצמו, ולדעת שיש בו חסרונות. ולפעמים אי אפשר להתגבר על החסרונות. אז עדיף שתחפש בחורה יפה. אבל זה לא נכון מה שאתה אומר, שאי אפשר לחיות כשקמים בבוקר ורואים לידך בחורה שהיא לא יפה. מה זה רואים לידך בחורה שהיא לא יפה? קודם כל, בחורה הכי יפה בעולם. אם אתה קם בבוקר, היא לא עברה בדיוק טיפוח יופי. ובכלל, בזמן השינה אני יכול לגלות לך סוד שכשבן אדם ישן, אז כששוכבים, אז הפנים קצת מתקמטות, והשיער מתבלגן, וכל מיני דברים. וזה, אני מדבר רק על, נניח, השנה הראשונה אחרי החתונה. אחר כך, ברוך השם, אני מאחל לך שאשתך תיכנס להיריון, וכל המראה שלה משתנה. מה, היא לא שמנה כשהיא בהיריון?
שמנה.
ודאי שהיא שמנה. ואחר כך, במשך השנים, היא גם תזדקן קצת. אז אתה בא ואומר לי שאתה יכול לאהוב את אשתך רק בשנה הראשונה. כי בחרת האישה ששוב היא יפה לפי המושגים המערביים, והיא יפה מאוד, אבל אחרי זה היא נכנסת להיריון, היא לא יפה לפי המושגים של המערב. ואחרי זה בעוד 10 שנים, או בעוד 20 שנה, או בעוד 30 שנה, אתה ודאי לא אוהב אותה. כי היא כבר עם הקמטים בפנים, ו... כבר, אני לא יודע אם היא צובעת את השיער או לא צובעת את השיער, וכל מיני דברים משתנים בגוף.
זה מה שאומר, כי אהבה זה לא אהבה בכלל, כאילו, מבמת ראשון. אהבה זה דבר שמתקדם בחיים. וכמה שנים יותר זקנים ויותר מבוגרים, האהבה מתחזקת נימים.
אז יש לך תיאוריה חדשה, שיש בה
אמת.
אני מדבר על עכשיו קודם כל. אנחנו מדברים כאן על המצב של הפגישות הראשונות. אני מציע מאוד שגם בפגישות שלפני החתונה, אתה תאהב את אשתך לא בגלל שהיא יפה. כי הרי מה למדנו שבוע שעבר, אולי לא היית, שאומרים חז"ל, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה. אז אם אתה תולה את האהבה הראשונית בזה שהיא יפה, ואתה אומר, טוב, שהיא תפסיק להיות יפה, אני אפתח אהבה חדשה, אולי לא תתפתח לך אהבה חדשה. זה מאוד מסוכן מה שאתה אומר. לכן אני אומר לך, באופן מהותי, אתה לא בונה חיי נישואין על יופי. אוי ואבוי לך אם אתה עושה את זה. רק לטובתך. עכשיו, מה שכן, כפי שאמרתי, יש לנו היום חסרונות, אנחנו כולנו שטופים בתרבות המערבית. אז לפעמים בן אדם בא ואומר, שמע, אני צריך לראות באיזו מידה אני מסתדר עם המראה של אשתי. טוב, היא לא צריכה להיות מלכת היופי. מי שחושב שאשתו צריכה להיות יפייפייה כזאת, שהיא יכולה לעמוד בתחרות, לא בטוח שהוא מבשל בכלל לניסויים. אלא אתה בא בן אדם ואומר, מישהי שלגמרי הפוכה מהמושג הזה, קשה לי. אז אני אומר, תראה, יכול להיות שאתה מפסיד את הבנות הכי טובות, הכי מתאימות לך, אבל אם זה מאוד מאוד קשה לך, ובדברים האחרים אתה כן בשל לנישואין, בסדר, בינתיים תלך, תיפגש עם בחורה כזאת. אני מאחל לך הצלחה. מובן? עכשיו. אבל, רגע, עלינו על נושא צדדים, אני רואה שיש כמה שאלות, אז נחזור לנושא העיקרי עוד רגע, נשמע את השאלות, כן.
מה שאמרת שדברי חז"ל, כל דבר שתלוי בדבר,
פרקי אבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, כשהדבר בטל, בטלה האהבה, כן.
אוקיי, עכשיו, אתה מכיר בחורה, עכשיו, היסודות שלה השתנו.
נכון, איזה יסודות השתנו? היסודות של הרגש משתנים. היסודות של האידיאלים לא משתנים.
לא משתנים?
אדם שבונה את החיים שלו על תורה, התורה היא נצחית. אדם שבא ואומר, כפי שאמרנו, המטרה שלי היא לבנות בית בעם ישראל כדי לבטא את רצון השם, כדי לבטא את עבודת השם, כדי לבטא את התורה, כדי לבנות את עם ישראל, הדבר הזה לא אמור להשתנות. ב-99% מהמקרים זה לא משתנה. וזה הבסיס לנישואין. עכשיו, על גבי זה, אתה בא ואומר, אני רוצה גם לפגוש בחורה שאני ארגיש טוב איתה. אני קופץ לקצה השני. כן, אני גם רוצה את הרגשות. אבל אני לא מתחיל מהרגשות. ועל זה דיברנו באריכות בשבוע שעבר. כן.
יש אבל
איזה
משהו יותר
בסיסי,
שאני לא קורא לו
רגשות,
אני קורא לו נשיאת חן כזה אלמנטרית. שהיא נובעת ממכלול שלם, זה לא רק מראה חיצוני, כמו שזה גם משהו שהיא מקרינה, שבאיזשהו מקום גם תואם את המקום שאתה מרגיש שאתה נמצא בו.
אתה צריך לחלק. אתה אוהב גלידה?
לפעמים.
אתה אוהב גלידה? טוב, בסדר. אני מקווה שאתה לא אוהב גלידה באותו חלק של הנפש שבו אתה אוהב ללמוד תורה. נשיאת חן כללית שאתה אמרת, זה טוב כשאתה סתם פוגש בן אדם ברחוב. אתה אומר, הבן אדם הזה מוצא חן בעיניו. יופי. בוא נדבר, נשוחח, נחמד, אבל בזה עוד לא ראית מה באדם הזה נושא חבל. יכול להיות שבמשך הזמן תכיר אותו ותגיד, טוב, האדם הזה טוב לשוחח איתו, אבל אני לא הייתי רוצה לעשות איתו שום דבר ביחד, כי יש לו כמה תכונות שהוא מפספס בהן, וזה לא הולך לי טוב איתו. אבל זה לוקח זמן לגלות. כשאתה פוגש בחורה לצורך נישואין, ואנחנו ניכנס לזה בהמשך לגבי הפגישות, אז אתה צריך לבדוק מה יש בה שמוצא חן בעיניך. אתה צריך להתחיל מהיסודות המרכזיים, כפי שאמרתי לדוד לפני רגע, שזה איך היא בונה את החיים שלה. כמו שאני אמרתי, שאתה צריך לדעת לפני הפגישות על מה אתה בונה את החיים שלך, אז אתה גם צריך להכיר על מה היא בונה את החיים שלה. ולכן, על גבי הדבר הזה, שזה דבר מרכזי מאוד באישיות, הרבה יותר ממה שאנשים תופסים, אתה מתחיל לראות שיש גם רגשות, נטיות נפשיות, צורות התנהגות, ואתה צריך לחלק ביניהם, כי הם מאוד שונים אחד מהשני. יכול להיות בן אדם שברגע הראשון נראה לך מעצבן, ואחר כך אתה מגלה שהאדם הזה יש בו הרבה מאוד עומק. אלא מה? הוא מדבר לאט. אז ברגע הראשון זה מעצבן אותו. כשתתרגל לזה, אתה תסתדר איתו נפלא. אז אל תסמוך על נסיעת חן הראשונה.
אני לא
מדבר
על נסיעת חן הראשונה. אני מדבר על נסיעת חן שהוא קיים לשם. זאת אומרת, אני אומר שלדעתי לפחות, על הסתמכות אך ורק על בחינה שכלית,
אני לא אמרתי להסתמך אף אחד מבחינה שכלית. אם שמעת את זה, אז לא שמעת את כל המשפט שאמרתי קודם. אמרתי שצריך להתחיל מהעקרונות, צריך להתחיל מהיחס לחיים, מהמטרות לחיים, ואחר כך צריך להגיע גם לצד הרגשי. ושוב, אנחנו נפרט את זה בהמשך. אני לא מתעלם מהרגשות, ואני לא אומר לכם להתעלם מהרגשות.
זה
הרגשי,
אני לא מדבר כל כך על מקום.
טוב, לא נפרט הרגע. בסדר? כי זה לא, זה, אנחנו נגיע לנושא הזה בהמשך הסדרה. רבותיי, שאלות על מה שדיברנו עכשיו, לא על ההמשכים. יש? כן.
בקשור, אבל האם מומלץ גם להתחבר בצורה לשאר מגזרים ודתות, בדת שלנו? בוא נגיד בין חרדי, דתי לאומי, או לשאר...
פשוט זה שייך להמשך. תשמור את השאלה, נגיע לזה. כן.
אני לא יודע אם זה קשור ספציפית לעכשיו, אם לא, אז סליחה מראש. דיברנו פה על מידות ודברים אחרים, אבל כשנפגשים, אז מטבע הדברים מנסים לעשות רושם, ואז אתה לא מתנהג טבעי כמו שאתה מתנהג עם החברים שלך.
טוב, שוב, זה שייך רבותיי, בוא, אני חוזר ומדגיש. אני מדבר עכשיו על השלב שלפני הפגישה הראשונה. אנחנו בתחילת סדרה, רק בשיעור השני של סדרה, אנחנו נדבר בהמשך על כל התהליך של הפגישות. אבל אני בכוונה מדגיש, יש תהליך שלפני הפגישות. ומי שלא עושה אותו, מגיע לפגישות לא מוכן, ומי שמגיע לפגישות לא מוכן. הפגישות הן הרבה פחות טובות, הרבה פחות אמיתיות, הרבה פחות מועילות. בסדר? נחזור לנושא. כן, דוד.
אמרת שאתה גם כן בונה את העתיד שלה? אמרתי איזה משפט.
אז חכה, אם זה בעיה עם משפט מסוים, תשאל אותי אחר. בסדר? טוב. יש עניין שצריך לדעת לפני שנפגשים. מה צריך לדעת? בא אליך החבודה שלך במכון. מכיר אותך, אומר, תשמע, אשתי אומרת שיש לה חברה, בחורה נהדרת, מצוינת, והיא כזו, היא בדיוק מתאימה לך. אז קודם כל, תגיד לו תודה. הוא עושה מצווה גדולה שהוא מנסה לעזור לך להתחתן, וכל הכבוד לו שהוא מתאמץ, בסדר, גם לך אשתו רוצה לדאוג לחברה, אין בעיה. זה טוב מאוד. כל הכבוד לו, ושירבו כמותו בישראל. אבל עכשיו, זה שאומרים לך שהבחורה היא נהדרת וטובה ומצוינת והכל, זה לא אמר כמעט כלום. אתה צריך לדעת אם הבחורה מתאימה לך. לדעת ב100% שהיא מתאימה לך, תוכל לדעת רק אחרי שאתה פוגש אותה. אבל פגישות הן תהליך. חבל להיכנס לתהליך הזה אם אין נתונים בסיסיים. התהליך הזה מצריך מאיתנו הרבה, צריך להשקיע בו. חובה להשקיע. אדם שפוגש בחורה בשם נישואין, צריך לבוא ולהגיד, הנה, אני הולך לעשות את אחד הדברים הכי חשובים בחיים שלי. אני לוקח את העניין הזה ברצינות. זה לא סתם, בוא ניפגש, נדבר. אני משקיע בפגישות. אני עובד על הפגישות, אני עובד על עצמי, אני עושה כל מיני דברים כדי שזה יצליח. והמאמץ הנפשי והרגשי שיש בזה, במיוחד אם זה לא מצליח וצריכים אחר כך להפסיק, הוא מאמץ מדי גדול בכדי לעשות אותו רק בגלל שהחברותה שלך רוצה את טובתך. זה דבר יפה, אבל זה לא מספיק. אתה צריך לבדוק שנתוני היסוד שמתאימים לך קיימים בהרצאה הזאת. חייבת פשוט, אתה מבזבז לעצמך את הזמן ואת כוחות הנפש, יותר חשוב מהזמן, וגם לבחורה. זה לא יפה, זה לא טוב, זה לא נעים. עכשיו, יש מצבים, אני לא מדבר על הרווקים המושבעים, בני 30-35, ולפעמים לצערנו עוד יותר מזה, שצריך לקחת אותם ולנער אותם ולהגיד להם, שמע, די, תפסיק לעשות חשבונות ובוא תיפגש. יש גם כאלה. יש בן אדם ששואל כל דבר ממספר הנעליים עד לצבע השערות. זה לא עוזר כלום. ויותר חשוב לדעת, זה גם לא יעזור שאתם תשאלו את המציע מה תכונות הנפש. למה זה לא יעזור? כי שואלים אותי את זה הרבה, ואני רואה מה קורה. בן אדם הוא שואל אותי, היא רגישה או לא רגישה? מה זה רגיש? אתה מגדיר רגיש כך, והוא מגדיר רגיש אחרת. זה לא מועיל. מה שמועיל זה לדעת, כפי שאמרתי, נתוני יסוד. מה המטרות שלה בחיים? זה אפשר לברר באופן כללי, לפני שנכנסים לבירור המציאותי, העמוק, הרציני, עם הבחורה. מה הכיוון שלה בכלל? רק רגע. היא מחפשת, היא גומרת עכשיו את ה-BA, לא, את ה-MA, ושנה הבאה היא נוסעת לאמריקה לעשות דוקטורט. אתה מוכן לנסוע לאמריקה? אבל זה לא סיפור לך לפני כן. וזה זה דומה למה שהבחור פה שאל. אם בחור אומר, אני לא יכול להסתדר עם בחורה שאין לה איזשהו מינימום של מראה יפה, והוא לא שואל קודם את המציע, אז הוא עושה עוול לעצמו ולבחורה. כי הוא יבוא, יפגוש את הבחורה, ואחרי פגישה אחת הוא יגיד לה, ימצא איזה תירוץ. לא, 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 הוא לא יגיד לה שהיא לא יפה, הוא לא, כן, הוא לא גס לוח. יגיד לה, תראי, נפגשנו וזה, אבל אני רואה מצד האופי, באופן בסיסי זה לא, זה לא מה שאני מחפש. את בחורה טובה ותודה רבה, ואני מאחל לך הצלחה. חבל. היית שואל מראש, היית מקבל תשובה. פחות בערך, כן? הבחור, נניח, רוצה, טובתך, אז לא יגיד לך בדיוק היא מכוערת, יגיד לך, שמה, היא לא הכי יפה בעולם. אז אפשר קצת ללחוץ עליו יותר, ולדבר איתו, ולברר. אפשר לברר, כן? מבררים פרטים יסודיים. ויש עוד פרטים, וזה כבר נכנס לדברים שאני לא רוצה עכשיו להרחיב בהם. אבל לפעמים אני יושב עם תלמיד במכון, ומדובר במכון, אני אתן לכם פשוט מקרה מאוד 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 שכיח. יש פה במכון, ברוך השם, בחורים, שבאו מרקע לגמרי רחוק מתורה ומצוות. והם נכנסו למכון, והם מתלהבים בדברי תורה, והם בדרך להתקדם, לא יודע לאן הם יגיעו, אבל ברוך השם הם בדרך התקדמות. אבל הבחור בא מרקע אחר, הוא מכיר את עולם התרבות החילונית, הוא מכיר אולי את עולם המדע, הוא מכיר כל מיני דברים, יש לו הכירות רחבה, שלא תמיד הוא שמח שיש לו הכירות רחבה, אבל טוב שהוא יפגוש בחורה שגם כן יודעת להתייחס את הדברים האלה. יכול להיות שהיא גדלה בבית דתי, אבל יש איזשהו יחס. לפעמים באים לבחור הזה ומציעים לו, תשמע, יש לנו בחורה מצוינת, חכמה, אפילו יפה, והיא בת של רב. אז הוא אומר, מה, אני בת של רב? כן, אני לא מחפש את דווקא בחור ישיבה, זה בדיוק מה שמתאים. היא מחפשת מישהו עם רקע כללי יותר. ולפעמים, אחרי שהם נפגשים, מה מתברר? קורה, יש תופעה כזאת, שהבת הזאת של רב היא בורחת. מה זה בורחת? היא לא מנסה להיות חילונית, אבל הבית של אבא שלה הוא קצת יותר מדי לוחץ. והיא למעשה בדרך בדיוק הפוכה מהדרך של הבחור הזה. הוא הולך לכאן והיא הולכת לכאן. עכשיו יכול להיות שהם כרגע ייפגשו, אבל זה לא בסיס לחיי נישואים. היא מחפשת בדיוק הפוך ממה שמחפש. אבל השטחן בא ואומר, הנה, שניכם רוצים תורה, כי היא לא רוצה להיות חילונית, חס וחלילה. שניכם רוצים עולם, גם להכיר עולם מחוץ לתורה. אתם מתאימים. אם הבחור יברר קצת יותר וישאל, יש דברים שהבחור יכול לשאול לבד, יש דברים שכדאי להתייעץ עם מי שמכיר יותר טוב. אני אומר לחלק מהבחורים, בגלל מצבים כאלה, תבוא ותספר לי מה בדיוק הרקע של הבחורה. איפה היא למדה, איפה היא לומדת. ואז על גבי זה, אם אני שומע מה השאיפות שלה, אני יכול לפעמים לבוא ולהגיד, רגע, בחורה שבאה משם, למה היא שם? ונגיד לו, תשאל שאלה. את השאלות האלה מותר לשאול לפני שנפגשים. הדבר הזה בערך מקביל לשני הדברים שדיברנו עליהם בהכנה של האדם עצמו. דבר ראשון, מה המטרה של החיים? המטרה הגדולה. דבר שני, איך הביצוע של המטרה? מה כיווני הביצוע? מה בראת? מותר ואפשר, ואפשר לקבל הרבה, אם שואלים לפני הפגישה הראשונה, באופן כללי, אפשר לקבל את כל הפרטים, אבל באופן כללי, מה המטרה של הבחורה בחיים? מה כיווני הביצוע, אני קורא לזה, של המטרה? כלומר, מה האופי של החיים שהיא מחפשת? והדבר השלישי שאפשר לשאול, ושוב באופן כללי ולא באופן מפורט, וזאת השאלה הפשוטה מאוד, האם יש לה מידות טובות. ולפעמים, התשובה האמיתית של המציע הוא, אני לא יודע. יש הרבה אנשים שכפי שאמרתי עושים משפט דוד, ואני רוצה לעודד אותם ולחזור ולעודד אותם, אבל הם לא יודעים באמת שום דבר רציני על הבחורה. אז אפשר לבקש שאו המציע או אשתו יבררו, או שיינו לך אפשרות לבד. מחפשים מחנך של האישה, מחפשים מישהו מבוגר שמכיר אותה, של הבחורה שמכיר אותה. והם יכולים לבוא ולהגיד, כן, הבחורה הזאת היא נהדרת, היא מצוינת באמת, מצד ההיכרות, מצד המידות הטובות, מצד היכולת שלה לבנות שותפות. ואז יש לכם המלצה. ואתם לא תקבלו כל מיני הפתעות לא נעימות שפתאום מציעים לך ואתם מגיעים לפגישה וטוב, עכשיו צריך להתחיל לברר למה היא מתנהגת בצורה כזאת. האם זה באמת חיסרון באישיות או שרק נדמה לך? והדברים האלה קוראים. לכן יש חשיבות בביבור המקביל. כן. רצית לשאול.
כן, אבל שתי שאלות בקשר ליחס של בן אדם לעצמו לפני שהוא נכנס למצב של הפגישות. מתחיל בשאלה פשוטה, מי שאין לו מקור הכנסה, אין לו, לא יודע במה הוא יעבוד, לא יודע במה הוא ילמד, אם ראוי לו בכלל להיכנס. שאלה שנייה, מישהו לא במצב אידיאלי מבחינת הרוחניות, הוא יודע, נראה שכל אחד שהוא בין המצוי לרצוי.
יפה. השאלה היא מאוד חשובה. אדם שאין לו, נתחיל מהצד הטכני, אדם שאין לו מקור פרנסה. יש אמנם הדרכה בחז"ל, שקודם כל, אדם יבנה לעצמו בית, כלומר שיהיה מבוסס מבחינה כלכלית, ואחר כך תתחתן. היום אנחנו לא מסוגלים לעמוד בדבר הזה. אי אפשר לעכל את הנישואין עד למצב שבן אדם כבר מתפרנס. לפעמים זה קורה, לא מזיק, אבל אי אפשר. כיוון שאי אפשר, זוגות, מה?
אי אפשר כי זה מאוחר מדי?
כן, כי זה מאוחר מדי מבחינת הגיל, בן אדם אסור לעכל את הנישואין עד כדי כך. אז המצב הזה מוכר, הוא מוכר גם לבחור וגם לבחורה. ולכן, בהמשך, בחור ובחורה צריכים לחשב ביניהם איך הם מסתדרים. הוא רוצה ללמוד והיא רוצה ללמוד וההורים אין להם מה לתת, אבל מישהו צריך לוותר כאן. צריך להחליט על סדרי עדיפויות. לכן אתה בא מראש ומחפש בחורה שסדרי העדיפויות שלה דומים לשלך. את הפרטים אתם תסכמו בפגישות. אבל העיקרון הוא מה שקובע. עכשיו, מה נקרא עיקרון בדבר הזה? אתה לא יודע במה אתה הולך להתפנס, אבל על פי מה אתה הולך להחליט? האם אתה בא ואומר, אני לא יודע במה אני מתפנס, מה שבטוח, אני קודם כל הולך לשבת בישיבה וללמוד, ואחר כך נראה. או שאתה בא ואומר, רגע, אני עכשיו גומר את השירות הצבאי, אני הולך ללמוד מקצוע, אני לא יודע איזה מקצוע עדיין, בסדר, לא עברתי את כל תהליך האבחון, אני אחפש איזה מקצוע הכי מתאים. אבל אני הולך ללמוד מקצוע. אם אתה יודע בעצמך מה אתה מחפש, אתה יכול להגיד לו בחורה מה אתה מחפש. אבל בן אדם אומר, אני לא יודע כלום. מה אתה מצפה שהבחורה תגיד? מובן? אותו הדבר מבחינה רוחנית. אף על פי ששם זה יותר מסובך. למה זה יותר מסובך? כי באופן עקרוני כולנו צריכים לשאוף לקיים את התורה והמצוות בשלמותה. לא רק לשאוף, אלא גם לבצע. לא רק לבצע, אלא לבצע בצורה כמה שיותר טובה. זו האחריות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי עצמנו, כלפי עם ישראל, כלפי הילדים שלנו. אבל בן אדם יודע שיש לו חסרונות. אז הוא צריך להגדיר לעצמו מה אני לא עושה. ומה היחס שלי למה שאני לא עושה? האם אני אומר כרגע אני לא מצליח להתגבר. זהו. כרגע לא. בעזרת השם בעתיד, אני עוד אתקן, אני מקווה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לי לתקן. אבל כרגע אני לא יודע מתי אני אצליח לתקן את הדבר הזה. או, לפעמים, בן אדם בא ואומר, אני... היום אני גר בבית של ההורים שלי. יש שם איזושהי בעיה. אני יודע, יש טלוויזיה בבית. אני בבית של ההורים שלי לא יכול להתאפק. אבל בבית שלי לא תהיה טלוויזיה, נקודה. אז זה משהו אחר. זה דבר שאתה אומר כרגע לא מתוקן, אבל אני ב-100% אני הולך לתקן את זה. אז אני נתתי דוגמה פרטית, אבל הפרטים באים כאן להצביע לכלל. כי למעשה השאלה ששאלת היא שאלה שנוגעת לפרטים. כל אחד מקיים מצוות. אין בן אדם, עם ישראל, שלא מקיים מצוות. זה מקיים הרבה מצוות, וזה מקיים פחות מצוות. כולם פה, ברוך השם, בארץ ישראל, מקיימים מצוות יישוב בארץ ישראל. כמעט אין יהודי שלא מקיים מצוות ברית מילה. וכך הלאה. אז אדם בא ומגדיר לעצמו איפה הוא עומד, ואיך הוא מתקדם מאיפה הוא עומד. ומה יכולת ההתקדמות שלו לשלב קרוב, לשלב ארוך, איך הוא הולך לעשות את זה? עם זה הוא בא לפגוש את הבחורה.
ואם הרף הרוחני שלה הוא יותר מדי גבוה בשבילך, או
שהפוך? אז יש לך בעיה. אם הבחורה לא מוכנה לעמוד, תן לך דוגמה פשוטה מאוד. אתה אומר, אצלי בבית אין טלוויזיה. והבחורה אומרת, לא, אני לא יכולה להסתדר עם בחור כזה קיצוני. אז אתה יכול לנסות להסביר לה, כבר נפגשתם, תשמע, לדעתי זה לתשמעי, לדעתי זה לא קיצוני, וכל הרבנים אומרים שטלוויזיה היום בימינו אי אפשר בכלל, ואי אפשר לחנך ילדים עם טלוויזיה בבית, ועוד לפני חינוך ילדים אי אפשר לחנך את עצמנו במצב כזה. אולי תשתכנע.
קורה במצב הפוך לא כדאי להיפגש
בכלל. קודם כל במצב כזה לא כדאי להיפגש.
מה זה אולי? יש דרך להסביר לאישה איך להשתנות ואיזה? צריך לבוא אליו והמוכה, צריך להסביר לאישה.
יש. אם אתה מסתמך על זה שאתה תשנה מישהי תוך כדי פגישת שידוכים, אני לא כל כך בטוח שאתה תצליח. לא בסיכוי שלא.
אבל אישה עצמה שהיא איתך, אשתך, יש דרכים לשנות אותה.
את אשתך יש דרכים לשנות.
כן. יש לך דרכים, אני למדתי את זה.
יש.
אתה לא בא ואומר לעצמי, אני לא רוצה טלוויזיה. אבל אתה אומר לה...
כן, יש דרכים איך להגיד לבן אדם דבר, אבל גם איך אחרי שאתה אומר לבן אדם דבר, בצורה הכי טובה והכי מוצלחת, עדיין זה לא מבטיח שהאדם ישתנה. והתפקיד של בעל הוא לא לשנות את אשתו. התפקיד של בעל הוא לעבוד יחד עם אשתו. ולכן, אתה לא מתחתן עם אישה שאתה צריך לשנות אותה.
אבל אני מדבר פה בחלק מסוים של החיים, אתה
התכוונת
פה על התחלה.
כן, אז על ההתחלה, פירוש הדבר, שאתה מחפש מישהי שהיא מתאימה מצד הדרישות התורניות שלך למה שאתה רוצה. כי אחרת אתה מבקש לעצמך צרות. כי אתה תתחתן עם אישה שלא מבינה למה לא צריך טלוויזיה בבית. רק לקחתי דוגמה, כן? זה יכול להיות 1,000 דוגמאות. והיא היום תגיד, טוב, אני רוצה להתחתן איתך, ובסדר, אני מוותרת, היא תהיה יותר חכמה אם היא לא תגיד את זה, אבל היא מוותרת, ואחרי חצי שנה היא תגיד, נשמע, אני לא יכולה להחזיק מעמד ככה. ואז יש לך בעיה. אתה לא מתגרש. לא מתגרשים בקלות. לא טוב להתגרש. ומצד שני, אשתך רוצה להוביל את הבמה הרוחנית של הבית. לכן לא מומלץ, בלשון עדינה, במילים אחרות, אל תיפגשו עם מישהי, שאין לה את אותן שאיפות תורניות שיש לך. עכשיו, אני אגיד את אותו דבר לבחורה. לכן בחורה, שהיא ברמה יותר גבוהה ממך, והיא תפגוש אותך, אז קודם כל היא עושה בניגוד להיצעה שלי. טוב, לא נורא. העצות שלי לא... ישרוד לא הביתה. אבל היא עושה טעות. בגלל שהיא תתאכזב. או שהיא תוריד במה רוחנית, שזה כבר טעות. כי אנחנו רוצים כל בן אדם מישראל ברמה הכי גבוהה שהוא יכול להגיע. או שהיא מוותרת. והיא לא רוצה לרדת. והיא קרועה. והיא קשה לה להעריך את בעלה כי הוא לא מספיק ברמה גבוהה. ומה היא עושה עם הילדים, ואיך היא מוצאת את הדברים שהיא מחפשת אותה. זה לא מתכון טוב לחיי נישואים. עכשיו, כמובן, כל זה בדברים שהם באמת דברים ממשיים שהם בעיה. יש לפעמים הבדלים ברמה רוחנית שהם לא הבדלים ממשיים. אלא בסדר, אתה למדת קצת יותר, היא למדה קצת יותר, אתה היית יותר במסגרות תורניות, היא הייתה יותר, אבל מצד הרצון והביצוע, אתם באותו כיוון.
אבל בינך לבין עצמך, אם אתה לא, נגיד, אתה לא ברמה רוחנית מספיק גבוהה, למדת בישיבה רק שנתיים, לא יודע כמה זמן, אתה יודע שאתה יכול לשבת, אם תלמד עוד 3 שנים, אתה בחיים שלך יותר לא תסתכל על טלוויזיה ולא תשמע שירים רזים ולא תעשה כלום. אז אולי כדאי לחכות עוד 3 שנים, או שאתה תיפגש כבר עכשיו?
תיפגש כבר עכשיו, במצב כזה שאתה אומר לבחורה מראש, שאני רוצה לשבת עוד 3 שנים ולמוד.
אתה אומר לה גם מראש, אני עכשיו כרגע, אני רואה סרטים לפעמים, או אני עושה כל מיני דברים שאסור.
ואני רוצה לשבת עוד 3 שנים ולמוד כדי שאני אצא מזה. זה מה שאמרתי, התוכנית לטווח ארוך. אז היא יודעת שאתה היום לא מושלם. היא יודעת לאן אתה רוצה להגיע. כי הדברים צריכים להיות מאוד ברורים. בן אדם אומר, אני רוצה להגיע למצב, אני היום יש לי טלוויזיה, ואני רוצה בעוד 3 שנים להיות במצב שאין לי. אז היא צריכה להיות מוכנה למצב שאין. וגם להיות מוכנה למצב שעכשיו יש. זה מצב, יש מצבים כאלה. אבל האדם השני צריך להכיר את המצב ולא להשלוט את עצמו, לא להגיד זה כך או שזה כך, אם זה אחר. כן.
יש מצב שנראה לי שאפשר להגיע אליו ולא מעט, שבהם באמת אחרי המפגש, שני הצדדים מרגישים שבאמת השותף במפגש הוא נחמד, היא נחמדה, יש בה, יש בה את הכיוון שאני מחפש, יש בה את האידיאלים והשאיפות שאני מאמין בהם ורוצה בהם. ומבחינת המראה גם שני הצדדים ונחמדים ונעימים לעין, בסדר, נחמד. חסר
הצד הרגשי.
מה שנקרא
בסדר. אז אתה שואל שאלה שהיא שייכת לכמה שיעורים קדימה בסדרה, ואני בהחלט מתכונן להתייחס אליה. זאת אומרת, בוודאי שצריך קשר רגשי טוב, אני חוזר ואומר את זה, אני לא מתעלם מהקשר הרגשי, צריך קשר רגשי טוב, ונדבר על איך בונים את זה. אבל זה כמה שלבים קדימה. עכשיו, אני רואה שמישהו באינטרנט שואל שאלה חמורה, רצינית. מה, כיצד ינהג אדם בגיל מתקדם שלא מחבב במיוחד חברת אנשים ולכן הוא לא יכול לראות איך הוא בונה עם אנשים אחרים עוד לפני שהוא רוצה להתחתן? זו שאלה רצינית, בן אדם כזה צריך ייעוץ שילך לרב שמומחה ואחר כך יכול להיות שהוא צריך ללכת לאיש מקצוע שהרב ימליץ לו בגלל שאדם שלא רגיל לחיות חיי חברה חייך לבד במובן הבסיסי, מספיק חבר אחד שהוא עובד יחד איתו, אבל הוא באמת חסרים לו כלים לשותפות בין אישית. הוא חייב להתחתן, כל בן אדם חייב להתחתן. ולכן אנחנו צריכים לעזור לו לבנות את הכלים האלה. אז לא לחפף, אלא ללכת לקחת את הדברים ברצינות, ובאמת... לעשות כל מאמץ כדי לבנות את מה שצריך לבנות. כן.
אחת שאומרת לך, שהיא רוצה להתחזק, היא עושה דברים לא רציניים, אבל היא רוצה להתחזק. יכול להסתמך על זה עוד לזה, כי פתאום זה יכול להשתנות.
אתה יכול להסתמך על זה בתור רצון. זה טוב שאתה משלים את מה שאמרת קודם. כשבן אדם אומר, אני במצב א', ואני רוצה להגיע למצב ב', מה אתה יודע עליו? אתה יודע עליו, קודם כל מציאות, כרגע הוא במצב א', בהגדרה שלך, במקרה שלך, הוא כרגע במצב לא טוב. ב', יש לו רצון חיובי, רצון חיובי זה דבר מצוין. ג', אולי הוא יגיע בהמשך, אולי זה לא בטוח, אולי הוא יגיע בהמשך למצב שהוא יפסיק לעשות את הדברים הלא טובים. עכשיו, אם אצלך הדברים האלה הם לא טובים, הם לא באים בחשבון, אל תתחתן במצב כזה. כי אתה כאן חותם על חוזה שהוא החלטי, הוא מוחלט, על סמך דבר שהוא אולי. אתה לא מסתכל. מצד שני, יש מצבים שהדברים הראשונים הם לא כאלה נוראים. יש הרבה מצבים. בן אדם אומר, שמה, אני כזה, אני לא מצליח לקום בבוקר. הרבה מאיתנו לא מצליחים לקום בזה. לא סוף העולם. אבל אני רוצה לעבוד על זה, אני עבדתי על זה כמה פעמים, כבר השתפרתי, ואני מקווה בהמשך שאני אעבוד על זה. אז אתה רואה שיש רצון חיובי, יש כיוון, יש הבנה של הבעיה. אז לא, יש חיסרון מסוים, לכולנו יש חסרונות. לנו יש חסרונות, לבנות יש חסרונות. אי אפשר למצוא בן אדם מושלם. אז זאת מציאות אחרת. אבל להתפשר על דבר שהוא חלק מהמציאות העקרונית, חלק מהמציאות הבסיסית. בגלל שבן אדם אומר, אני מקווה להשתנות בעתיד, זה מסוכן מאוד. כן.
שאלה
כבוד הרב,
מבחינת
הנושא
של
הרב
הבא,
שאלה
בירור, לפני
הבחינה,
אני האם זה לגיטימי לברר פרטים גם על ההורים? הרקע...
מותר לבבל לשאול מה שאתה רוצה לשאול. השאלה היא האם זה, אם זה מועיל.
כן, זה...
אני לא יודע איזה פרטים אתה רוצה להורים. בואו נקוני, אתה מתחתן עם הבחורה, לא עם ההורים שלה. יש איזשהו חשש או משהו, בוודאי שבעתיד אתה תצטרך להיות בקשרים משפחתיים, להיות בקשר עם ההורים. אבל לא זה בונים את כל עניין הנישואים.
אבל כמו שאמר פה, זה יכול להיות שזה מעיד על מגמה מסוימת. אם...
במובן הזה כן. כן, בהחלט. עכשיו, נגמר לנו הזמן, היה לי עוד פרט אחד שרציתי להזכיר, אני רק אזכיר אותו בקיצור, ואנחנו נשלים אותו בשיעור הבא. יש עוד דבר אחד שצריך לעשות לפני הפגישות הראשונות, וזה ללמוד תחום בתורה שנקרא הלכות ייחוד.
הלכות מה?
ייחוד, יוד חת וו דלת. פגישות לשידוכים לא מתירות לעבור על הלכות. יש הלכות מה מותר ומה אסור לעשות עם בחורה גם כשנפגשים איתה למטרת נישואין. יש מקומות ומצבים שמותר להיפגש ויש מצבים שאסור להיפגש. ייחוד פירוש הדבר שאסור לאיש ואישה שהם לא נשואים להיות ביחד במקום שאנשים אחרים לא מגיעים לשם. אי אפשר להיכנס לדירה ולנעול את הדלת גם אם אתם נפגשים לצורך השידוכים, אני רק דוגמה קיצונית. צריך ללמוד את ההלכות האלה, צריך לדעת איך להתנהג על פי התורה, כי אנחנו לא מעוניינים להיסחף ולא מעוניינים לעבור על איסורים, וגם לא מעוניינים בהיסחפות הפיזית והרגשית שעלולה להיגבר אם אנחנו לא שומעים על ההלכות. אנחנו רוצים להחליט החלטה אמיתית האם להתחתן. בהצלחה וניפגש בשיעור הבא.